כהרגלנו לומדים נושאים במחשבת ישראל. לאחרונה נראה היה לי שכדאי לעסוק במספר דמויות תנכיות, ולכן היום אנחנו נלמד שם על רבקה אימנו. מאחר והיה לנו כבר סדרה שבה למדנו על שרה, על רחל, על לאה, אז אני חושב שאולי כדאי להשלים את זה, את האימהות עם רבקה אימנו, ללמוד על האישיות המיוחדת. כלום, אז אולי זה הערה כוללת קודם כל לגבי היחס בין האבות לאימהות. בכלל, למה זה חשוב לנו? אמרו, יש ביטוי של הרמב"ן, מעשה אבות סימן לבנים, הכוונה שהזהות הקולקטיבית שלנו נלמדת מאבותינו. כלומר, מטבע, הייתי אומר, האסוציאציות שבנפש הלאומית שלנו, אנחנו מדמים לאברהם, ליצחק וליעקב, וגם אנחנו מדמים לאימהות. והמשימה, בכלל יש שאלה, למה בכלל יש לעם ישראל שלושה אבות? הרי זה בכלל לא הגיוני. אם יש לנו אב, צריך להיות רק אב אחד, נכון? הרי אנחנו לא צאצאי, כלומר, אם אנחנו נגיד את עצמנו כצאצאי אברהם, הרי גם ישמעאל הוא בן אברהם. אם אנחנו נגדיר את עצמנו כצאצאי יצחק, הרי גם עשיו הוא צאצא של יצחק. אז מצד האמת, היינו צריכים להגיד שאנחנו בני יעקב, נקודה. למה כל הזמן להגיד שאנחנו בני אברהם ויצחק ויעקב? אלא כנראה שהזהות שלנו היא מורכבת. אנחנו גם בני אברהם, וגם בני יצחק, וגם בני יעקב, בבת אחת. כלומר, אם היינו רק בני יעקב, זה לא היה עם ישראל. אם היינו רק בני אברהם, או רק בני יצחק, גם זה לא היה עם ישראל. ואולי קצת להסביר מה הכוונה, כלומר, אם היינו רק בני אברהם, אז כנראה שמה שהיה יוצא מאיתנו, זאת הנצרות. ואם היינו רק בני יצחק, מה שהיה יוצא מאיתנו, זה האסלאם. בגלל שהנצרות אימצה את מידתו של אברהם, שהיא מידת החסד, והאסלאם אימץ את מידתו של יצחק, שהיא מידת הדין. אז לא, רק חסד או רק דין, זה לא היהדות. זה עוד לא עם ישראל. ואם היינו רק בני יעקב, אז היינו רק, טוב, נגיד את זה בצורה עדינה, יהדות של גלות. זה מה שהיינו. כי הזהות של יעקב היא זהות חסרה מבחינת העוצמה המדינית, הארץ ישראלית. ורק כאשר יעקב הפך לישראל, הוא נהיה אבי האומה. ואיך יעקב הפך לישראל? הוא יצר בשביל זה לקלוט את המידות של שני אבותיו, אברהם ויצחק. איך הוא אומר? ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק. יוצא שיעקב הוא גם הבן של אברהם וגם הבן של יצחק. יותר מזה, כשבחלום נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, אומר לו, אנוכי האל אלוהי אביך, אנוכי אלוהי אברהם אביך. כך אומר לי יעקב, ולוהה יצחק. טוב, זה, למה הוא אומר יצחק אביך? טוב, כי זה שיצחק הוא אביך, זה מובן מאליו. החידוש שגם אברהם הוא אביך. אז על רקע, ויוצא לפי זה שהמשימה של הזהות הישראלית, היא משימה של איחוד המידות, אחדות הערכים. בעוד שבמסגרות אחרות, הייתי אומר, לאומיות או דתיות כלשהן, או חברתיות כלשהן, מצאנו העלאת הערך, ערך אחד מבין הערכים, בישראל יש אחדות הערכים בתור המשימה. מה שנקרא, בלשון הקבלה, התפארת. התפארת שהיא כוללת הכל. אז בהקשר הזה, מהו התפקיד של האימהות? זה מה שצריך לברר. מה האימהות עושות לאבות? בבקשה? נכון.
מצד הבנים זה הפוך.
ישמעאל אצל אברהם, 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 אבל הוא שמת לב שהוא שאל שאלה, ואני עוד לא עניתי לשאלה שלו.
כן, לפתוח סוגריים שנייה.
תוסיף זוהר סוגריים.
ראיתי, אם אני לא טועה, בפרשת שבוע, שסב התחתן עם בת ישמעאל, נכון?
נכון.
אז איך אומרים בעצם ש... אז בעצם אנחנו רואים שיש פה איזה עם שהוא יתרבב, כאילו, ישמעאל וסב.
נכון.
אז איך אומרים שעשיו זה מהנצרות וישמעאל זה אסלאם, ובכלל אנחנו רואים שיש, זה יקחו כל שם.
נכון.
משפחתי.
טוב, עד כאן הסוגריים. עכשיו אני רוצה לענות לשאלה שלו. בסדר. עכשיו, התשובה היא שכל אומה בוחרת מה שחסר לה. זאת אומרת, מדוע הנצרות התפשטה דווקא ברומא? כי אותם עמים היו עמים של שפיכות דמים נוראה. גם הרומאים, גם הגרמנים שכבשו אותם, כל השבטים הברברים, הם הקימו בהידור על חרבך תחיה. ולכן כשהם רצו לחזור בתשובה, רצו להתעלות אל אמונת ישראל באיזושהי צורה, הם אימצו את מידת החסד, כי זה מה שלא היה אצלם. החידוש שאלוהים הוא אהבה, זה החידוש עצום מבחינת הנפש. זאת אומרת, דווקא עשיו נוטה להשלים את עצמו במה שאין בו. כמו כן, עמי המזרח שאצלם מידת החסד הייתה ללא גבול, ישמעאל הוא פרא אדם, מה פירוש פרא אדם? הוא חופשי. וידו והכל יד כל בו, אז אצלו, היצר הרע שלו זה הגזל והעריות, לכן הוא אימץ את מידת הדין כדי להשלים את עצמו. זאת אומרת, כשאני אומר שמאברהם יוצא החסד, זה כשזה אברהם לבדו. עכשיו, מצד ההשלמה, כלומר מי שנוטה לחסד של תומה, אז הוא משלים את עצמו מידת הדין, ולהפך. בסדר? עכשיו, מה שאתה הערת בסוגריים, שזה המעניין של עצמו, אבל מחוץ לשאלה שלו, אתה אומר שעשיו הלך לישמעאל, זה בדיוק העניין. עשיו וישמעאל רוצים לעשות אלטרנטיבה לישראל. לכן כל אחד משתף את המידה שלו. עשיו יוזם, הרי כתוב בחז"ל, מדוע עשיו הלך לחתן עם הבת של ישמעאל? כדי להילחם ביעקב. זאת אומרת, היוזמה של המלחמה היא עשיו, אבל הזרוע הביצועית ישמעאל. עשיו לוקח את ישמעאל כסוכן, כדי להילחם בישראל. בסדר? אני לא אמרתי שיש לזה משהו שאני רומז אליו, לא רומז כלום. הלאה. בואו נחזור אם כן לנושא שמעסיק אותנו, מהו התפקיד של האימהות בתוך המכלול של משימת איחוד המידות. זו השאלה שאנחנו עסוקים בה. ברורה השאלה שלי? התשובה היא שהאימהות באות לאזן את האבות. כן? הרי אברהם, איך אמר הקדוש ברוך הוא עליו? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. למען אבי השם על אברהם, את אשר דיבר עליו. נכון? אז אברהם, יש לו תפקיד. הוא צריך לעשות צדקה ומשפט. עכשיו, לעשות גם צדקה וגם משפט זה כמעט בלתי אפשרי. איך אומר התלמוד? אברהם, בסדר, אם יש משפט, אין צדקה, ואם צדקה, אין משפט. כי המשפט זה שורת הדין, כך ולא אחרת. הצדקה זה הוויתור. אז איך אפשר לעשות גם צדקה וגם משפט בבת אחת? השאלה הזאת נשאלה, מה? השאלה הזאת נשאלה למשל לגבי דוד המלך, שכתוב, והיא דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. אז איך אפשר שדוד היה עושה גם משפט וגם צדקה? ככה תלמוד שואל ונותן שלוש תשובות. התשובה הראשונה, אתה רוצה להגיד משהו על דוד המלך? התשובה הראשונה שאומר התלמוד זה שדוד היה יושב במשפט ומחייב אדם מסוים. הוא אומר, פלוני, אתה חייב לשלם. זה משפט. איך ישלם? מאיפה יש לו כסף? דוד נותן לו מכיסו בתור צדקה שישלם. אז הוא עושה גם צדקה וגם משפט. הצדקה הייתה צדקה שלמה. המשפט היה משפט שלם. יש רק בעיה אחת. זה לא באותו זמן. בזמן המשפט יש רק משפט. בזמן הצדקה יש רק צדקה. לכן התלמוד נותן תשובה שנייה. ואומרת, הוא היה עושה פשרה. פשרה זה גם משפט, כיוון שזה בא מטעמו של בית הדין. זה גם צדקה, כי זה לא לגמרי הדין. בסדר? יש רק בעיה אחת, התשובה הזאת היא יפה, אבל יוצא שהמשפט הוא לא לגמרי משפט, והצדקה לא לגמרי צדקה. אז התלמוד נותן תשובה שלישית. שהוא היה עושה משפט, והיה אומר, פלוני, אתה חייב לשלם. ואותו פלוני שחויב בדין, הרגיש שעשו איתו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. יוצא שהמשפט היה לגמרי משפט, והצדקה הייתה לגמרי צדקה ובו זמנית. אבל זה דורש רמה של הכרה שלא תמיד נמצאת בחברה. לא כל מי שמחייבים אותו בדין אומר תודה לדיין על זה שהוא חייב אותו. אז, אבל כל פנים, זאת היא המטרה. זאת אומרת, המשימה היא להראות כיצד הצדקה היא המשפט, והמשפט זה הצדקה. עכשיו הבעיה היא שכשאדם מתחיל את המהלך המוסרי שלו, יש לו מלכתחילה נטייה למידה אחת ולא לשתי מידות בבת אחת. אי אפשר בבת אחת להיות אדם שמאמץ שני ערכים. ולכן כל אחד מהאבות הייתה לו נטייה לאחד, והוא צריך להשלים עם השני. למשל, בין משפט לצדקה. מה הנטייה הטבעית של אברהם?
הצדקה.
הצדקה, נכון? הצדקה. כן, הנטייה הטבעית של אברהם הייתה צדקה. מה הדבר שהוא צריך לאמץ? משפט. בזה הוא לא כל כך מבין, ויש לו מספר ניסיונות שמלמדים אותו את אימוץ מידת המשפט. רק כאשר אברהם הצליח באופן מושלם לאמץ את מידת המשפט, יכול היה השרביט לעבור לדור הבא, ליצחק ומתוך כך ליעקב. ליצחק ההפך, המידה הטבעית היא המשפט, הוא אוהב את מידת הדין. והמאמץ של יצחק זה לאמץ את מידת החסד. עכשיו יוצא לפי זה שכדי שאברהם יעבור ממצב של צדקה בלבד למצב של צדקה ומשפט, הוא צריך שהעזר שכנגדו יהיה כולו משפט. לכן שרה אימנו, לבריאות, לימדה אותו את מידת המשפט, כשאמרה, ישפוט השם ביני וביניך. כן. עכשיו, אותו דבר לגבי יצחק ורבקה, וזה מה שאנחנו נדון אחרי הסתכלות רגע אחד באינטרנט. כתוב, אבל כתוב שיעקב מיתתו של אמה. ומידתו תפארת, שזה שלמות, נכון. יעקב כשהפך לישראל. שלום רבנו, אם שייך לציין אירוע חשוב ומשמעותי, ביום י"ז בחודש מרחשוון תברשעין ח', 2 בנובמבר, היום למניינם, 1917, פרסמה ממשלת בריטניה את הצהרת בלפור. וואה, איזה יופי. אז היום זה התאריך הלועזי של הצהרת בלפור, שהייתה בעצם האקט המדיני פוליטי הראשון של עם ישראל מאז חורבן הבית. כן, זה דבר יפה. אגב, השואל או השואלת ראה לציין שהכתובת זה בקינגהם. יפה. לא כל כך מאמין. מה?
זה ארמון.
זה ארמון, ארמון, כן, נכון. מה אתה רוצה?
תאריך לועזי.
תאריך לועזי. כלומר, זה השנה השמשית. זה התאריך השמשי. מה אתה אומר?
אני 93 שנים.
אמרנו שיש לנו את אברהם, יצחק ויעקב, כל אחד יש לו את המידה שלו, שבעצם אנחנו מאחדים את המידות. אבל אם אנחנו רואים שיש אברהם ושרה, אז למה שלא יהיה אברהם ושרה, יש להם שתי מידות ונוצרת מתוכם, המידה המתאימה. אברהם חסד שרה דין, אז כלומר שיצחק יהיה הייחוד שלהם. זאת אומרת, למה לא בבן יהיה את הייחוד? אם יש את
הייחוד? אתה אומר, אם אברהם ושרה הם כבר חסד ודין, אז היה צריך שיצחק יהיה כבר הייחוד, שמידת הרחמים למשל, כן? היה צריך כבר להיות. כן, אבל כיוון שיש דומיננטיות של האב, והבן הוא בן, אז הבן הוא הופכי לאב.
לא קשר להם.
כן, אני אסביר את הנקודה הזאת עוד מעט, אנחנו מיד נגיע לזה. יש אצל ה... מערכת היחסים בין ילדים להורים. כידוע, יש, כדי להיוולד צריך אבא ואמא. וכשאדם נולד הוא או בן או בת. אם הוא בן, אז הוא קשור במיוחד לאמו. לאמו, כן? מה שבפסיכואנליזה מכנים תסביך אדיפוס. ואז יש לו איזשהו ניגוד לאביו. כלומר, זה לא סימטרי. כן, האדם הוא לא, איך לומר, איחוד של ההורים שלו, אלא הוא ההמשך, הבן הוא המשך של אמו, מבחינה מסוימת, וחי בניגוד לאביו. וזאת מדוע? משום שאין תחרות בין הבן לאם. הבן לעולם לא יהיה אם. אבל הבן עתיד להיות אב. ומכיוון שהוא עתיד להיות אב, יש לו ניגוד אל אביו. בסדר? זה הבעיה. ולכן אין שום פלא שמי שהם הבנים של אדם כמו אברהם. אברהם, בואו נתייחס לשתי תכונות שיש לו. הוא גם היה בעל מידת החסד, וחוץ מזה הוא גם היה צדיק. מה יעשה בן של אברהם כדי לקבל איזושהי אוטונומיה בזהות שלו? יש פה שתי אפשרויות. או שהוא יהיה רשע של מידת החסד, או שיהיה צדיק של מידת הדין. וזה מוליד את שני הבנים של אברהם. ישמעאל החליט להמשיך את מידת החסד של אברהם. ולכן הדרך היחידה שלו לתת לעצמו איזושהי אוטונומיה, זה היה להיות רשע. מה שאין כן, יצחק, כיוון שהיה צדיק כאביו, אז הוא היה צריך להיות צדיק של מידה הופכית, של מידת הדין. כמובן? יש, דווקא בהקשר של רבקה ויצחק, מצאנו כך, שיצחק התפלל כי אשתו הייתה עקרה. נכון? וכתוב, ויתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי העקרה היא. אז מה זה לנוכח אשתו? אומר רש"י, שיצחק היה מתפלל בזווית אחת, ורבקה מתפללת בזווית אחרת. אם כן, שני מתפללו. ויעתר לו השם, ותהר רבקה אשתו. מה זה ויעתר לו? הוא חזה לו ולא לה. מדוע? שאינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע. כלומר, כיוון שיצחק הוא צדיק בן צדיק, אז התפילה שלו נשמעת יותר. וכאן אני שואל שאלה פשוטה, וכי זה פייר? מדוע לתת פרוטקציות לצדיק בן צדיק ולא לצדיק בן רשע? רוצים תשובה? התשובה היא עמוקה. אם אדם הצליח, אני יכול לדבר על זה, אם אדם הצליח להיות צדיק, אף על פי שאביו צדיק, סימן שהוא צדיק בזהות הפנימית שלו, צדיק באמת. לעומת זה, אם אדם צדיק ואביו רשע, אתה סתם, אתה צדיק כדי להרגיז את אבא שלך. זאת אומרת, זה לא... כלומר, זה חשוד. יש פה תערובת שלא לשמה בדבר. זאת אומרת ש... אבל המחיר שצריך לשלם הצדיק בן צדיק, זה שהוא צדיק לפי מידה אחרת. מובן? אם לא, הוא סתם איזה חלוש אופי כזה. עושה כל מה שאבא שלו אומר לו. כן? מה אתה רוצה?
אבל לפי
מהסבור הקודם,
אני רוצה
שרבקה
אתה צריכה להיות דווקא כאילו, זה בסדר שאתה... יש לו את הבחינה של יצחק בקדה, כי היא קשורה לאבא של אתם ושל אמא שלה.
לא הבנתי.
למה אמרה לו שהבת היא בניין, כאילו, כמו שאמרת שהבן קשור לאמא,
אז הבת קשורה לאבא, נכון, מה זמן.
לכאורה, אז הניגוד פה לא אמור להיות כמו שאצל יצחק. יצחק הוא ביחס לאברהם, אבל רבקה היא לא מתנגדת לאברהם, לבתואל, באופן.
ודאי שהיא מתנגדת לבתואל.
למה?
כי היא צדיקה.
לא, אבל בנפש זה כאילו, זה בא
לה בטבעיות. כלומר, זו השאלה היא מה מאמצים. תמיד מאמצים מידה אחת ודוחים מידה אחרת.
אבל אתה אמרת למה כאילו יצחק הוא יותר גדול, כי הוא צדיק בן צדיק.
כן.
נכון? אבל למה צדיק בן צדיק? כי הסברת שהבן מתנגד לאבא באופן, נכון?
כן.
אבל
יפקה
לא מתנגדת לאבא
שלה
באופן. כי זה לא
כמו... אתה נכנס
לאבא.
זה נכון, אז היא לא מתנגדת.
אה?
אז היא לא תתנגד, אז מה? הלאה. לא מתנגד.
בגלל המלך שהסברת, בגלל שההוכחה שהוא צדיק זה שהוא לא, מכאול הוא צריך להתנגד בגלל שהוא בן. ולכן הוא מוכיח שהוא צדיק אמיתי.
אוף. שמת לב בכלל שהביטוי של חז"ל הוא יכול לא מדויק? אינה דומה תפילתו של צדיק בן צדיק לצדיק בן רשע. היא לא בן. נכון? בסדר, אז אפשר להגיד צדיקה בת רשעה. בסדר? אלא מה? לא נחליט לדיוק. הלאה. אז אם כך, אם מצאנו שיש הופכיות של ה... כמו שיש הופכיות של הבן כלפי האב, יש גם הופכיות משלימה בין האבות לאימהות. אז אם אברהם מידתו מידת החסד, הוא זקוק לאישה של מידת הדין, ולכן שרה הייתה של מידת הדין, כפי שדיברנו בשיעור עליה. עכשיו, יוצא שכאשר יצחק נולד, ויצחק הוא צדיק של מידת הדין, נכון? הדין. אז איזה אישה הוא צריך? מידת החסד. וזה בדיוק מה שהלך לבחון עבד אברהם, כשהוא הלך לחפש אישה ליצחק. הוא הולך לבדוק מה המידה שלה, והוא מחפש מישהי שתאמר אשכחה וגם נגמל לך. זה מה שהוא הלך לחפש. השאלה, למה זה מה שהוא חיפש? אפשר לחפש עוד מידות. כן, אלא מה? כיוון שהוא יודע שהיא בשביל יצחק, אז הוא מחפש את מידת החסד. וזה מן הסתם, הוא יודע מראש שזה ייצור מתחים בתוך המשפחה. אבל אין ברירה. אגב, בחיפוש הזה אחרי רבקה, יש הרבה פרטים שם. אתם יודעים, חז"ל אמרו, יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. כל הסיפור שם הוא סיפור מופלא, מה שקורה ליד המעיין. יש דבר שכתוב פעמיים ותמהר, כן? ותמהר ותורד יד קדה מעליה ותשקעו. אגב, ותמהר ותאר קדה אל השוקת ותשק את כל, ותשאב לכל גמליו. למה כתוב פעמיים שהיא מהרה? זה פשוט, כתוב. שמה לעת ערב, לעת צאת השואבות, שמה עבד אברהם מתפלל. מתי זה לעת ערב לייצור את השואבות? עוד מעט השמש תשקע, נכון? כלומר, לא נשאר הרבה זמן, נשאר איזה רבע שעה, 20 דקות, כדי לעשות כל הבחינה הזאת. עכשיו, מה אומר אליעזר עבד אברהם? השם, אלוהי אדוני אברהם, אקרנה לפניי היום. והוא רוצה שכל הסיפור ייבדק באותו יום. יש לו רק 20 דקות לבדוק. ואתם מהר, כדי להספיק, עד השקיע, את כל המבחן כולו. לפי דברי הרב, בעל תשובה הוא סתם מרדן באורה והתאיסטים בחללי השבת שאוכלים ביום כיפור. הרבה פעמים זה ככה. אפילו גם בין בני זוג. כן? הרבה פעמים אתם רואים בני זוג שרבים על התקרבות לדת. כן? הוא החליט שהוא ישמור שבת והיא לא רוצה שהוא ישמור שבת. ואז מתחילים להריב. ואם אתה בודק את הדברים לעומק, אתה רואה שבכלל שהוויכוח הוא לא דתי בכלל ביסודו. זה ויכוח מסוג אחר לגמרי. הם רבים בגלל סיבות אחרות. והדת עלתה טרמפ. או יותר נכון, הוא עלה טרמפ על הדת כדי להעצים את הריב. או היא עלתה, לא משנה. כלומר, זה הרבה עם זה. לכן כשמישהו רוצה, אומר, אני רוצה לחזור בתשובה, שאלה ראשונה צריך לשאול אותו, ומה אשתך אומרת? טוב. אז
לכאורה למצוא מישהי שהיא השלמה שלך, אני יכול למשל להגיד הניגוד שלך, זה לא דבר כל כך טוב. הרוב אומרים תחפש מישהי שדומה לך בתכונות כדי שתתחבר אליה. מצטער אם אני פותח עכשיו בסוגריים נושא אחר, אבל
הרבה בסלסלות היום.
אתה אומר שזה לא טוב למצוא מישהי שהיא הניגוד, אלא עד רבה מישהי שהיא דומה. אז תחפש. כלומר, לא, אני אומר, אין דבר כזה שני אנשים שהם אותו הדבר, ואין דבר כזה שני אנשים שהם לגמרי הפוכים. זה לא קיים. יש תכונות תופחיות, יש תכונות דומות. ועל זה נאמר בתורה, זכה נעשית לו עזר, לא זכה נעשית לו כנגדו. מה פירוש הדבר הזה? שהאדם יש בו תכונות שהוא צריך שיעזרו לאותן התכונות להתגבר. כן? כלומר שזה תכונות. מה התכונה הזאת אצלך? מצוינת. רק צריך לתת לה עזר. ויש תכונות שזקוקות לחנגדו. נכון? זאת אומרת שמה שהאדם זכה הוא זקוק לעזר, מה שהאדם לא זכה הוא זקוק לחנגדו. לכן דווקא צריך מי שגם דומה וגם מי שהיא יופית. זה השלמה האמיתית. כן.
אני לא מבין למה זה משלים, כי אם נגיד שבעצם שרה הייתה אמורה לאזן את אברהם ורבקת יצחק, אבל בעצם היא עושה לו את העבודה של המידה שאין לו, אז הוא בעצם לא צריך להשתמש בה. כאילו, שרה משתמשת במידת הדין, ואברהם נשאר בשלו במידת החסד, והוא לא צריך להשתמש במידת הדין, כי שרה עושה את זה בשבילו.
לא, מאחר ושרה תובעת מאברהם את מידת הדין, אז הוא מתרגל למידת הדין, ואז הוא יודע לאמץ אותה. בבוא הזמן. הרי כל אשר תאמר לך, שרה שמע בקולה, שהיא תגרש את ישמעאל, למה שאברהם יגרש? אלא על ידי שרה, הוא למד לגרש את ישמעאל. עכשיו בואו נחזור לנושא של רבקה. רבקה היא אישה של מידת החסד, עד כדי שזה נראה אפילו כפרייריות מוחלטת. מה זאת אומרת לשאוב לי כל הגמלים? תביני, הבן אדם הגיע מהדרך, הוא סך הכל חזק, לא? גבר. ואיזו ילדה קטנה, היא צריכה לשאוב לכל הגמלים. כן? והוא מחכה. זה סקנדל, אם אני הייתי רואה דבר כזה, הייתי מתערב. מה?
אתה גם היו לו עבדים איתו.
כן, היו כן, וכן, שמה יש לו 10, יש לו 10 גמלים. אז מה, הם לא יכולים לשאוב? כן, אז זה כמו 10 גמלים, יש לו מן הסתם 10 עבדים איתו, או לפחות 5 עבדים, והם מסתכלים על הילדה הקטנה הזאת שהיא צריכה להשקות.
עבודת ילדים.
כן, עבודת ילדים, טוב, זה בכלל, העוזרת הסוציאלית היא ימיה. כן. אבל יחד עם זה, היא יודעת בדיוק מה היא צריכה לומר. כן? הרי סך הכל, בכל הסיפור הזה היא אמרה רק מילה אחת. לא, לא, אחר כך, כשמתווכחים על השידוך, נכון? מביאים את אליעזר עבד אברהם לאכול, והוא מתחיל לספר על מי זה אברהם, ומי זה יצחק, ומה זה הסיפור היום במעיין, וכו' וכו'. אז אומרים, טוב, מה לעשות? מהשם יצא הדבר. אין ברירה. מוכרחים להסכים. ובסוף הם אומרים, טוב, אז אפשר ללכת? רגע, רגע. נקרא לנערה, ונשאלה את פיה. ויאמרו אליה, את הלכי עם האיש הזה? ואתה אומר,
אלך.
זה הכל מילה אחת, קצרה. זה מה שהיא הייתה צריכה לומר. זאת אומרת, זה גם מידה מיוחדת שהיא יודעת לומר מה שצריך בבוא הזמן. עכשיו, מה כל כך מיוחד במידה הזאת? היא הייתה הרי בעלת מידת החסד. החסד לא ידע גבולות. להגיד אלך ברגע הנכון, זה בעצם התחלה של מידת הדין. כלומר, זה החסד שנמצא במקום הנכון. כי אתה יכול להגיד, אני רוצה לעשות חסד עם ההורים שלי. במיוחד שלפי חז"ל, באותו בוקר, אבא שלה מת. כן? אז אולי צריכה קצת להישאר במשפחה, בזמן השבעה וכו'. כן? והיא אומרת, לא, אלך. אז זה החסד במקום הנכון. יש עוד דבר מיוחד ברבקה, היא ידעה לראות מלאכים. איך אני יודע? יש משהו כשאברהם שולח את עבדו להביא אישה ליצחק. אז הוא אומר לה, העבד אומר, רגע, אולי האישה לא תרצה להגיע. אולי לא טובה האישה ללכת אחרי לארץ הזאת. יישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. ויאמר אברהם אל עבדו, ישמר לך פן תשב את בני שמה, השם אלוהי השמיים אשר לקחני מבית אבי ומארץ מולדתי, הוא ישלח מלאכו לפניך. ולקחת אישה. אז זה סימן שאברהם מבטיח שהקדוש ברוך הוא ישלח מלאך. עכשיו, אם מחפשים בכל הסיפור, חפש את המלאך. לא כתוב שם שיש מלאך. אז יש לנו עכשיו מלאכה לקרוא את הסיפור של הבאת רבקה ולמצוא את המלאך בתוך הסיפור. אבל לפני כן יש פה מישהו שנעלב. הרב, אני ממש נעלב. חזרתי בתשובה לפני 25 שנה ולא היה לי שום רצון למרוד בהוריי. אל תיפגע, זה בסדר. זה צריך להבין. מה שאני אמרתי זה שאדם שחוזר בתשובה זה חשוד. כי אולי הוא עושה את זה מתוך ניגוד להורים. לא אמרתי שזה בהכרח ככה. ואולי זה שאתה לא היה לך מרד נעורים, אולי גם זה בעיה. אולי זה בעיה, לא? אדם לא יכול להסתדר בלי מרד נעורים, נכון? אין לך פעם מישהו בא אליי, בגיל 45, אמר, אני לא יודע מה קורה לי בזמן האחרון, אבל אני מרגיש שאני כועס על הקדוש ברוך הוא. לא יודע איך להסביר את זה. אמרתי לו, היה לך מרד נעורים? לא, הייתי ילד טוב. נו, אז עכשיו אני אגיע. לפעמים כשמדחיקים דברים, אז באיזשהו שלב זה פורץ. אל תיפגע, אני לא... אני מפחד ממך. אני לא רוצה להעליב אף אחד. טוב, עכשיו בואו נחזור לעניין. אז אברהם הבטיח שהשם ישלח מלאך. אתם יודעים איפה המלאך? איפה הוא? איפה כתוב על המלאך בפרשה? לא יודעים. זה האיש.
האנשים אשר
עמו. לא, לא האנשים אשר עמו. האיש. אולי אני אסביר לכם את זה. יש שאלה שכל המפרשים שואלים, ובכלל זה גם רש"י, מדוע עבד אברהם נתן את הצמידים לפני שהוא שאל בת מיעט? צמידים זה יקר, לא? לא יודעים, סתם צמידים לבחורה. צריך להיות בטוח שהיא מהמשפחה של אברהם. הרי אברהם ביקש מהמשפחה, נכון? ואז הוא רואה שהיא משקה, אז הוא אומר, וואי, זה ממש מתאים למה שביקשתי. הוא שם את הצמידים על ידיה, ואז הוא אומר, בת מיעט. אולי תשאר קודם כל בת מיעט, אחרי זה תגיד, תשים את הצמידים. ובאמת, כשעבד אברהם מספר בסעודה את כל הסיפור, הוא אומר, ואשים הצמידים על ידיה, בסדר, שאלתי אותה בת מיעט, ואחרי שהיא אמרה לי שהיא בת בתואל, אז אני שמתי את הצמידים. אז מה, הוא משקר? רש"י אומר שהוא אמר את זה כדי שלא ישאלו אותו יותר מדי שאלות. אבל מה, הוא משקר? אלא, אם מסתכלים טוב טוב, זה בשבת שעברה, כך שמאוד קל לזכור. איפה זה? נו. איפה שמת את
זה?
רגע, רגע, רגע. אתה יודע את הכל בעל פה, אתה... ותמהר, ותער כדה אל השוקת, ותרוץ עוד אל הבאר לשאוב, ותשאב לכל גמליו. של מי? של העבד, נכון? והאיש משתעלה. מי זה האיש?
מלאך.
למלאך, נכון? כתוב, והאיש גבריאל. כן, וימצא איש, והנה תועה בשדה. כל מקום שכתוב איש, סתם, זה מלאך. שנאמר, עליכם אישים אקרא, וקולי אל בני אדם. אז יש בני אדם, יש אישים. אז האיש משתעלה. אז מי נתן את הצמידים לפני שהוא שאל? האיש. מי נתן, מי שאל ואחרי זה נתן את הצמידים? העבד. יש לנו פה שתי דמויות שעובדות במקביל. האיש הוא המלאך, הוא יודע שזאת רבקה. אז בעולם העליון, נגיד במישור הרוחני המקביל למישור הגשמי, הצמידים ניתנו לפני השאלה. אבל בעולם הגשמי הגלוי, השאלה נשאלה ואחרי זה ניתנו הצמידים. כן. אז יפה. לבן רץ אל האיש, נכון? זאת אומרת שלבן רואה מלאכים. זאת אומרת, המשפחה היא משפחה מיוחדת. זה משפחה של בני תרח, אל תשכח. משפחה של קרובים של אברהם אבינו.
אז הוא לא רץ בשביל הכסף?
הוא רץ גם בשביל הכסף. יש שלא לשמה ויש לשמה. אבל הוא, הלבן, הרי לפי, יש אחת הגרסאות במסכת עבודה זרה, שלבן היה מנביאי אומות העולם. וגם שרה, וגם רבקה היא רואה את האיש. כי ירמה היא אמרה, כה דיבר אליי האיש. אז היא מספרת על הדברים האלה. עכשיו, יש בסוף משהו מעניין. בכלל, העבד לא מבין כלום ממה שקורה. איך זה כתוב? ותקום רבקה ונערותיה. ותרכבנה על הגמלים, ותלכנה אחרי האיש. כלומר, מה מושך את רבקה? האיש, המלאך. ויקח העבד את רבקה וילך. הוא חושב שהוא לוקח את רבקה. אבל היא לא נלקחת על ידו, היא הולכת אחרי האיש. עכשיו, כשמגיעים, ויצחק בא מבו, באר לחי רועי, וזה יצחק לסוער בשדה, כן? לפנות הערב, והנה גמלים באים, ואז רבקה רואה את יצחק מרחוק. ואז היא אומרת אל העבד, מי האיש הלזה, הבא לקראתנו בשדה, והיא אומר אליה, העבד, הוא אדוני. ותיקח הצעיף, ותתכעס. זאת אומרת, מה היא ראתה ביצחק? היא ראתה שהוא נראה כמו מלאך. העבד יודע שיצחק זה אדוניו, אבל היא רואה שהוא האיש. אז היא אישה שרואה מלאכים. לא סתם בן אדם.
אז יצחק שלח חלק ממנו בעצם אחד עם... האיש קשור ליצחק? המלאך הזה אולי הוא איזה... הוא דומה ליצחק היה?
כן, נראה שהוא היה דומה ליצחק. בסדר. עכשיו, יש בהתנהגות של רבקה כשהיא יותר גדולה, אחרי שעברו הרבה שנים, נכון? כתוב, היה יצחק, בין 40 שנה ביקחתו את רבקה. ואחר כך כשנולדים יעקב ועשיו, יצחק בין 60 שנה, אז 20 שנה עברו. אז כבר רבקה הספיקה להתלמד בדרכי השם. והיא כבר נביאה. והתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? ותלך לדרוש את השם. לא מובן שום דבר, נכון? מה פירוש ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי? שאלה. איך קוראים לאלוהי העולם הזה?
אלוהים?
לא. אלוהי העולם הזה קוראים לו זה. שנאמר, הנה אלוהינו זה. נכון? זה אלי. אגב, מי שמע על זה אצל הגויים? היוונים. ככה הם מכנים את, את השם של האלוה שלהם. נכון? אז הקדוש ברוך הוא, כשהוא אלוהי העולם הזה, נקרא בשם זה. וכשהוא אלוהי העולם הבא, נקרא אנוכי. אנוכי השם אלוהיך. עכשיו, כתוב, התרוצצו הבנים בקרבה, שהיו מריבים בנחלת שני עולמות. אז היא לא יודעת מי הוא אלוהי העובר. היא חושבת שיש רק עובר אחד. אז היא אומרת, למה זה אנוכי? לפעמים אני מרגישה שהאלוהים של אותו ולד הוא זה. לפעמים אני מרגישה שהוא אנוכי. ותלך לדרוש את השם. היא הולכת לשאול את השם. אתה זה או אנוכי?
על זה המדרש אומר ש...
בדיוק, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך. כלומר, יש שניים. אחד שמתאים לעולם הזה, אחד שמתאים לעולם הבא, אז הכל מובן עכשיו. והשם אומר לה משהו מאוד מעניין. ולאום, כלומר, ושני גויים בבטנך, ושני לאומים ממעייך ייפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. זאת אומרת, מי שהוא גדול, יעבוד את מי שהוא קטן. שזה דבר לא הגיוני. נכון? איך יכול להיות שמי שהוא גדול יעבוד את הקטן? סימן שהקטן יגדל. זה הקטן, גדול יהיה, ויהיה ראוי לעלות בערכו על הגדול. בסדר? עכשיו, זאת הסיבה... שקרה מיד אחרי הלידה, כן, כשנולדים שני ילדים, ויהב יצחק את עשיו, כי צייד בפיו, ורבקה אוהבת את יעקב. עכשיו, זה שיצחק אוהב את עשיו, אני מבין. מדוע? כי עשיו הוא אדם שיודע להשתמש בחרב. אדם שיודע להשתמש בחרב, הוא אדם שמסוגל לקחת אחריות פוליטית. ולכן הוא יוכל לממש את התוכנית של המשפחה, שזה להקים מדינה. כן, איך אמר הקדוש ברוך הוא? אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, זאת אומרת, אתה תקים ישות פוליטית מדינית, ונברכו בך כל משפחות האדמה. יצחק רואה שני בנים, אחד יושב אוהלים, בלי כוח. כזה פשוט. אז מה, אפשר למסור בידו את הנהגת המדינה? והיה יצחק, את עשיו. כן? כי צייד בפיו. זה אדם שיודע לצוד, יודע להשתמש בכוחות הנדרשים כדי לנהל את העולם. מה שקשה להבין זה ההמשך. ורבקה אוהבת את יעקב. מה קרה לה שהיא אוהבת את יעקב? רואים שיעקב הוא לא מסוגל. נכון? לא מסוגל להקים מדינה. מה התשובה? כי הוא ידעה שהוא יהיה גדול. כן? עכשיו, אז למה היא לא מספרת את זה ליצחק?
יש לו פוטנציאל,
יש לו פוטנציאל. זה תמיד מה שאומרים באספות הורים. כן? כן, יש לו פוטנציאל, ואם הוא ישתדל, אז הוא יכול להגיע להישגים. מה?
האמא רואה תמיד בבן שלה שהוא הולך להיות
איינשטיין. כן, אבל זה שהאמא רואה בבן שלה שהוא עתיד להיות משהו גדול, אבל גם יש לה את עשיו, גם זה הבן שלה. כן? אלא מה? היא ידעה. איך היא ידעה? כי המלאך אמר לה, כן? ורב יעבוד צעיר. זאת אומרת, המצב של יעקב, מצבו הראשוני, איננו יכול להיות ישראל. עד שהוא לא מאמץ את הכוח של עשיו, ואז הוא מחבר את היעקביות עם העשוויות, הוא עוד לא יכול להיות ישראל. עכשיו נשאלת השאלה, אז למה היא לא מספרת את זה? ליצחק, היא תגיד לו, תראה, השם אמר לי שהוא יגדל. מה התשובה? מה?
הוא מאמין במשהו אחר.
למה היא אומרת שהשם אמר לי?
מה שהשם אמר לו.
מה?
יכול
להיות שהוא רואה את זה שהשם אומר לו. למה שהיא לא תנסה, שתספר לו? השם אמר לי, וזהו.
הוא לא היה שם.
לא. כתוב, ויאמר השם לה. לה ולא לא. זאת אומרת, הדיבור היה מלכתחילה על מנת לא להימסר. כלומר, הקדוש ברוך הוא אמר לה, אני הולך להגיד לך משהו בשבילך בלבד. אסור שיצחק ידע. אז אם ככה, אין לה ברירה. לכן היא צריכה לנהוג בתחבולות. עכשיו, למה זה היה כך? אני אגיד לך למה. כי ככה זה הכריח אותה לרמות. זה הכריח אותה להכניס את יעקב לתוך מבצע של רמאות. נכון? של מרמה. ולמה זה היה חשוב? כדי שהוא ידע להסתדר. זאת אומרת שהעולם הוא עולם של סיבוכיות, וצריך להראות ליעקב, ויעקב בא להראות כיצד אפשר להיות ישר בתוך עולם עקום. לכן שהשם שלו זה יעקב. עקב זה דבר עקום. בסדר? כן. רק שנייה. איך אדם רשע כמו לבן רואה מלאך? אני לא רשע ולא רואה מלאכים. וגם רבנים לא רואים. כנראה שלבן הוא לא כל כך רשע כמו שאתה חושב. הוא אמנם אינטרסנט, והוא אמנם רמאי. אבל ברור שללבן המשימות, היעדים של המשפחה העברית חשובים לו. והרי היה שהוא משתמש בשם השם כשהוא מדבר. איך רבקה בת שלוש רואה מלאכים? ואיך אפשר להיות צדקת עם מידות טובות במשפחה וסביבה רשעה? איך רבקה בת שלוש רואה מלאכים? כנראה שהיא הייתה אישה רוחנית מאוד. ואיך אפשר להיות צדיק במשפחה כל כך רשעה? למה לא? מה, אין בחירה חופשית? אפשר. אגב, אתם באמת חושבים שהייתה בת שלוש? מה זה לא? חזל אמרו שהייתה בת שלוש. אתה לא מאמין לחזל? מה? הבנתי. התוספות אומרים שהייתה בת 14. אז איך הם מסתדרים במדרשים שהייתה בת שלוש? למה חזל אמרו שהייתה בת שלוש? לא יודעים למה? פשוט מאוד. המהר"ל אומר, זה לא שהייתה בת שלוש. אלא הכוונה, משעה שהיא בת שלוש, שאז היא ראויה לביאה, משעה הזאת היא ראויה ליצחק. ולכן ראוי שהיא תהיה בת שלוש כשהיא נישאת ליצחק, למרות שבמציאות היא הייתה יותר גדולה. בסדר? זה הרבה פעמים המהר"ל אומר, שמה שחז"ל מדברים עם זה למהות. במציאות מה שאפשר להיות.
במהותה אתה מחוברת על יצחק ורוצים להראות לנו שמהרגע הראשון...
כן, מהרגע שהיא ראויה לביאה, היא ראויה ליצחק. אבל זה לא שהיא באמת הייתה בת שלוש. כן, בבקשה. בת כמה הייתה? כמה שאפשר. כנראה הייתה קצת צעירה, הייתה ילדה, בכל זאת. הרי שלחו אותה ואת מנקתה. כן, שלחו את רבקה עם המנקת שלה.
המנקת זה שלטה.
אז זה לא שהייתה צריכה מישהי שתעניק אותה.
אומנת.
אבל אם זו שהיא התחילה לטפל בה כשהיא הייתה יונקת, אז שלחו אותה גם.
הייתה בת שלוש, היא לא יכולה לשאוב.
בת שלוש, היא לא יכולה לשאוב. למה אי אפשר לשאוב בגיל שלוש? למה? פחית.
לעשרה גמלים,
כן, עוד פחי.
ספינת המדבר, לא?
מה אתה רואה?
הנה, עשתה את זה מהר.
נו.
רש"י, על הגיל של יצחק, שהוא בן 40, חשבת
שהגיל שלוש שנים, לא? כן, רש"י מסביר לפי המדרש, אבל עכשיו המהר"ל מסביר לך מה המדרש אומר.
אבל אי אפשר להבין את זה מהותי.
אפשר להבין את זה מהותי. אם נניח שהיא הייתה בת שלוש, אז יוצא החישוב שרש"י מביא. זה הכל. עכשיו, אם יעקב לא היה מתברך מיצחק, לא היה נהיה ישראל, מדוע שהברכה תשנה אותו? הרי הישראליות הייתה תמונה בו מלכתחילה. צודק. מאחר והישראליות הייתה תמונה בו מלכתחילה, לכן קיבל את הברכה מיצחק. ולא היה יכול להיות שלא יקבל את הברכה מיצחק. כן.
אם
יעקב
לא היה
יצחק בעצמו היה יותר דומה ליעקב. חזר אומרים עליו שהיה עולה תמימה, וכל מקום שהיה מאבק אז הוא לא נאבק, הוא פשוט כאילו המשיך הלאה. בעצם היה צריך לחשוב שישמעאל הוא היורש ולא הוא. של ה...
מה?
יצחק בעצמו היה יותר דומה ליעקב מאשר לעשיו.
יצחק היה יותר דומה ליעקב מאשר לעשיו, וזאת מנין לך?
שהוא היה עולה תמימה, כמו ש...
הוא היה עולה תמימה, ואז מה?
אז הוא גם לא נאבק, כאילו גם היה מין איש תם יושב בועלים, כאילו דומה ליעקב במובן הזה, מאשר לעשיו שהיה...
אתה אומר כי הוא הפסיבי?
כן.
כי שמו אותו על גבי המזבח? אז זה כשאנחנו נלמד על הדמות של יצחק, בסדר? עכשיו אני רוצה פה להוסיף משהו. יוצא שרבקה, היא זו שצריכה להשתמש במידה של רמאות. להשתמש ברמאות זה קצת ההפך של מידת החסד. זה כאילו מבחן לרבקה, להשלים את עצמה על מנת להשלים את יעקב. עכשיו, נאמר דבר מאוד מעניין. כשיעקב יוצא לבית חרן, כלומר לחרן, לבית לבן, כדי להתחתן עם רחל ולאה. אז כתוב, יש פסוק קצת משונה. וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי. אני חוזר, וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה אם יעקב ועשיו. זאת אומרת, צריך לשלוח את רבקה, את יעקב, אל לבן, שהוא בן בתואל הארמי, אחי רבקה, הם יעקב ועשיו. שאלה, וכי לא ידענו שרבקה היא האם של יעקב ועשיו? אז רש"י שמה כותב משפט, אחד המשפטים העמוקים שרש"י כותב. רש"י אומר, איני יודע מה מלמדנו. מה זאת אומרת? מה זה רש"י כותב? איני יודע מה מלמדנו. בשביל מה אתה כותב את זה? אז יש כאלה שאומרים, זה הענבה של רש"י. תראו, זה רש"י כזה ענב, שכשהוא לא יודע, הוא כותב שהוא לא יודע. אבל אם זה נכון, רש"י לא פירש כל מילה בתורה. רש"י מפרש, מה? רש"י מפרש איפה שהוא רואה לנכון לפרש. אז אם רש"י היה מסביר כל מילה בתורה, ויש מילה שהוא לא יודע מה מלמדנו, אני מבין. עכשיו, ודאי שרש"י לא התכוון לזה.
זה משהו יוצא מהכלל.
אבל אני אגיד לכם למה זה לא נכון, שרש"י לא יודע מה מלמדנו. כי הרי ברור מה הפסוק מלמד. הרי יש לנו קושיה. יצחק ורבקה הם צדיקים. אז איך יוצא להם בן צדיק ובן רשע? מאיפה בא, בתוך המשפחה, האפשרות שיוולד אדם כמו עשיו שרוצח? זה מה שלומדים בבית של רבקה ויצחק? זה מה שקיבלו בירושה מאברהם ושרה? חייב להיות תשובה לדבר הזה. פשוט מאוד. כי רבקה, האימא של שניהם, היא אחות לבן הארמי. לכן היא אם יעקב ועשיו. כלומר, יש יסוד ארמי במשפחה שמעורב. ואיך כתוב? ויהי יצחק בן 40 שנה, וקחתו את רבקה, בת בתואל, הארמי. אחות לבן, הארמי. מפדן, ארם, לא לאישה. אתם רואים שהכתוב מדגיש את זה? שיש יסוד ארמי במשפחה של רבקה? עכשיו, זאת אומרת שיש בירור שנעשה, והבירור, זה לוקח לו שלוש דורות. אברהם צריך להיפרד מלוט, יצחק מישמעאל, יעקב מעשיו. הארמיות דבקה במשפחה עד שמצליחים להשתחרר ממנה. וזה בא לידי ביטוי, הביטוי האחרון של הבירור זה יעקב ועשיו. עכשיו זה מובן מה שכתוב. ואלה תולידות יצחק בן אברהם. אברהם הוליד את יצחק. זה משפט לא מובן. אם היו מבקשים ממני להשלים את המשפט, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, מה הייתי כותב? יעקב ועשיו, נכון? הרי מי הם תולדות יצחק בן אברהם? יעקב ועשיו. במקום זה כתוב, ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. מה רוצים פה מאיתנו? עכשיו יותר מזה, רשי עושה את עצמו שהוא לא הבין. למה? מה הוא כותב רשי? ואלה תולדות יצחק בן אברהם, מפרש רשי, יעקב ועשיו. התעלם מהפסוק? יעקב וסף אמורים בפרשה? מה זה פה הסיפור הזה? אלא, רשי הבין שיעקב ועשיו האמורים בפרשה זה אברהם הוליד את יצחק. כי גם יש פה שתי מידות. יש אחד שהוא מידת הדין לגמרי, זה עשיו. יש אחד שהוא מידת הרחמים לגמרי, זה יעקב. ואיך זה בא? בגלל שאברהם הוליד את יצחק. כי החסד הוליד את הדין. ברור? אז כיוון שהחסד הוליד את הדין, יש לנו בתולדות גם דין וגם רחמים. ומכיוון שלבן היא שרבקה היא אחות לבן הארמי, לכן עשיו הוא רשע. זה מובן? זאת אומרת שיש בו בירורים שנעשים דרך האימהות, ויש פה עבודה מאוד מיוחדת, כן? של רבקה ושל יצחק, כדי להצליח איפה שדברים כאלה נכשלו. כי מצאנו כבר שני אחים שעשו בעיות אחד לשני. איפה מצאנו שני אחים שעשו אחד בעיות? קין והבל, נכון? אחד היה רועה צאן, ואחד היה עובד אדמה. מזכיר לכם משהו?
קין.
זה קין והבל, אבל איפה מצאנו עוד מישהו כאלה? עשיו ויעקב. ועוד פעם זה הרצח מתוכנן, נכון? עשיו מתכנן לחזור על הפרשה של קין והבל. מה יכול היה למנוע את הרצח מימי קין והבל? אם ההורים היו מתערבים קצת. נכון? אז מה? לא שומע. מה אמרת?
מה היה יכול למנוע?
אם ההורים היו מתערבים. כן? אבל רואים שאדם וחווה לא התערבו. אז עכשיו, רוצים לחזור על אותו סיפור, ההורים מתערבים. אומרת רבקה, אתה תברח. הוא רוצה להרוג אותך? אתה תברח, אני אטפל בזה. למה אשקל שניכם יום אחד? אני מבקשת ממך לא לחזור על מה שעשית כשהיית הבל ואני הייתי חווה. עכשיו, אני לא נותן שזה יקרה. וגם יצחק לא נותן שזה יקרה. כלומר, זאת אומרת שאנחנו מתקנים בתוך המשפחה של האבות את מה שהאנושות נכשלה בו. וכאן יש לרבקה תפקיד חולייתי חשוב ביותר בתיקון הזה. זהו, תודה, שלום.